מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בחמוצים, חזרנו, זה לא יאומן, אבל חזרנו לשדר הפעם באולפן, אנחנו נרגשים. אחרי הסערה, חלונות נפתחו, אנשים חזרו למלאכת יומם. הנחש נעלם. רק לאישה אחת, שהרוח לקחה את ביתה, הזמן כמו עצר מלכת. משתאה, היא רואה איך כולם שכחו, והיא כל הזמן זוכרת. היום בחמוצים, גלעד יתחיל בלדבר על האיום הקיומי, קצת מלמעלה וקצת מתחת מה קורה מסביבנו. משם נדבר על טראמפ, משפט נתניהו, העסקה שקשורה כעסקה שקשורה לעסקה. ולבסוף נדבר על אלימות המתנחלים שהשתקנו והדחקנו והנה נפלה אלינו. במוצאי שבת, בסוף מחאת המשפחות, בסוף המשמרת שלנו של מתנדבי תמיכה נפשית ראשונית, ישבנו ביחד והיינו בעיקר בשוק, אולי באפטר שוק. לידינו היו החורבות שעשה הטיל שנפילתו הוכחשה, אבל יכולת לראות את החלונות השבורים. וחשבנו איזה מטאפרה זו לטיל שנפל עלינו, לשוק שנפל עלינו באותם 12 יום, שהוכחשו ואמרו לנו, אבל ניצחנו, קדימה, תחזרו לעבודה, תחזרו לבית ספר. הכל בסדר, מה קרה? ועלו הסיפורים, וזאת שהבית שלה נפגע, וזאת שרק החלונות, וזאת שהבית של הבת נפגע, ואלה של הילדים המפחדים והטריק המקסים של האבא, שאחרי שהבית נהרס, בנה עם הילדים ביחד בעץ וטף ועשה להם עם פטיש ומסמר מאת בית קטן שהוא בטוח. ואז הזכרנו שאומנם אנחנו ביום 12 שנגמר של מלחמה אחת, אבל אנחנו ביום 633 למלחמה אחרת, וניזו דיברה על הבן שלה במילואים שהיא דואגת לו, וזו בן הזוג שלה במילואים, והתעוררנו לאותם שבעה חיילים שנהרגו, ואם זה לא מספיק, שמענו את עיניו על הבמה, צועקת לבנה ואומרת לו שהיא פה ושלא ידאג, היא באה להושיע אותו, אבל כאילו נגמר הכל, לא? הנחש נעלם, אנשים חזרו למלאכת יומם, הכל בסדר, רק לאישה אחת שהרוח לקחה את ביתה, הזמן כמו עצר מלכת. משתאה היא רואה איך כולם שכחו, והיא כל הזמן זוכרת.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים. אז זהו, חזרנו.
אנחנו מאוד נרגשים להיות פה באולפן. כן.
אז באמת אחד הדברים שאתה הזכרת במונולוג שלך, זה את היכולת, אני לא יודע אפילו אם יכולת זאת המילה הנכונה, אבל את העובדה שבישראל אחרי אירוע כל כך דרמטי, ישר חוזרים חזרה לנורמליות כאילו, כאילו שלא עברנו כאן משהו מאוד דרמטי.
יש כאן דאבל אג', אני רוצה לדבר על הדאבל אג', ברשותך. ואתה תמשיך את זה. אני תן לי להתחיל משלי ואתה תמשיך לשלך. הדאבל אג' כזה, מצד אחד, אתה יודע, זה כיף ללכת לחוף הים של תל אביב, בערבו של אותו יום שלישי, ולראות שאנשים יוצאים מהבית, מחפשים נורמלית, זה נפלא. מצד השני, הציפייה מכולנו, בחטף, בכלום, לחזור לשגרה, לחזור לעבודה, לחזור, להחזיר את הילדים לבית הספר. כשעבר עלינו משהו ולהכחיש שהוא עבר...
זה מעבר לציפייה, יש כאן משהו שהוא מעבר לציפייה.
לך זה?
אני חושב שיש כאן מאפיינים שממש תרבותיים של החברה הישראלית, כן, משהו בסוציולוגיה והפסיכולוגיה של החברה הישראלית, שאנחנו רואים אותו ממש לאורך כל האירועים שהחברה הזאת עברה. כשאני חושב על הנושא הזה, הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה הפיגועים של האינטיפאדה השנייה.
אוקיי, לפי
מה שהיה קורה באינטיפאדה השנייה, זה שמחבל מתאבד היה נכנס לבית קפה, או לאוטובוס או משהו כזה, פוצץ המון אנשים, ותוך משהו כמו שעתיים, הרחוב חזר להיות נורמלי לגמרי, כאילו. זאת אומרת, כאילו, סידרו כן. איכשהו, ניקו, שמו לוחות עץ בשביל להסתיר את מה שלא רוצים לראות, ואנשים המשיכו להסתובב.
בצורה הכי מטאפורית שוטפים את הדם מהרצפה.
כן, אז המדינה הזאת, כמה שהיא לא יעילה בכלום כמעט, היא סופר יעילה בדבר הזה. המהירות שבה אנחנו מצליחים לחזור מאירועים מאוד דרמטיים לנורמליות, היא מהירות מאוד גבוהה, והיא מאפיין שנייה, היא מאפיין מרכזי של ה... מהות של להיות ישראלי.
תסביר.
כי אנחנו חיים במקום שהוא בסופו של דבר מטורף לגמרי. אנחנו פעם, אהוד ברק דימה את זה לווילה בג'ונגל. כן, אנחנו וילה בג'ונגל. אנחנו בג'ונגל. אנחנו במקום מאוד פראי, במקום מאוד אלים, במקום מאוד מאיים. אבל אנחנו מצליחים, לפחות לתקופות מסוימות עד למשבר הבא, מצליחים לחיות במין בועה מוגנת, נורמלית, שנייה.
כן.
נורמלית מאוד, שמתכחשת הכחשה עמוקה למציאות. זהו. והכחשה הזאת היא הכחשה מאוד...
אתה מבין את הנקודה שלי.
הכחשה היא זו שיש לה שני פנים.
בדיוק.
כי ההכחשה הזאת מצד אחד מאפשרת לנו לחיות.
נכון.
אנחנו מצד אחד, אתה חי בתל אביב, ואתה מרגיש כאילו שאתה באיזה עיר אירופאית, והכל ממש טוב וסבבה, והולכים לים.
עצור שנייה, תן לי רגע להגיד. אתה יוצא, אני חייב להגיד את זה. אנחנו יוצאים למחאה, וגם בכיכר רבין וגם בשער בגין, אתה רואה את הדי עטיל, אתה רואה את החלונות השבורים, אי אפשר להתעלם מזה. ואתה מתעלם מזה.
נכון.
אתה מתעלם מזה. אנחנו, נגמרה המלחמה, לא? אני מתעלם.
תשמע,
פה היה טיל, איפה שאתה הולך, וזה לא טיל של חוטים, זה טיל של טון וחצי.
לא, זה לא טון וחצי, אבל בסדר.
אם היית ברחוב, לא היית נשאר.
נכון, נכון.
גם אם היית ליד חלון ולא בממד, לא היית נשאר. זה לא טיל חוטי.
נכון, נכון.
ואתה הולך ברחוב.
נכון.
הכל בסדר.
כשדיברתי ב-12 יום האלה עם חברים מחול, הם לא הצליחו להבין מה לעזאזל קורה איתנו. זאת אומרת, הם לא הבינו איך אנחנו לא בפאניקה מוחלטת.
כן.
כי אתה יושב לך בממד, אתה יודע שבדרך, עכשיו, אחרי שקיבלת את ההתראה המפחידה, אתה יודע שבדרך יש כמה עשרות טילים שהראש נפש של כל אחד מהם במשקל של פחות חצי טון.
כן.
אתה רואה כבר מה, אתה יודע מה זה עושה, אתה יודע שזה מפוצץ את כל השכונה הדבר הזה, כן? ואיכשהו, זה לא שלא פחדנו, אבל איכשהו אנחנו צריכים להסתדר עם זה.
לא, פחדנו, אסור להכחיש את
הרגשות. לא רק שלא, באותו רגע פחדנו, באותו רגע היינו בחירום, אבל זה שהיום אנחנו כולם הולכים חזרה לבית ספר, וכולם מקומות לעבודה, זה מצד אחד, יש בזה המון כוח. זה מה שמאפשר לחברה הישראלית להתקיים, באמת, בלי הכחשה הזאת, אם היינו באמת כל הזמן ערים לרמת האיום שסביבנו, היה לנו קשה מאוד להתמודד, והאמת שיש הגבלה מאוד יפה בין הרמה הלאומית החברתית בישראל לבין הרמה האישית. גם ברמה האישית, אנחנו חיים בעולם מאיים. כל אחד מאיתנו יודע שבכל רגע הוא יכול להידרס, יכול לחטוף את כאב לב, כל מיני דברים יכולים לקרות לו, ואנחנו לא חושבים על זה. אנחנו מתנהלים כאילו שאנחנו בני על מוות, נכון? אז כמו שהאדם הבודד יודע להכחיש את סופיותו, אז ככה גם כחברה אנחנו יודעים להכחיש את האיומים המאוד משמעותיים שיש סביבנו.
אני רק שמחה כאן כוכבית, לא ניכנס לזה בעולם הזקנה המאוחרת, זה אחרת, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
כן, נכון, אתה צודק, אני יודע.
לא ניכנס לזה, אוקיי.
אני כן רוצה לומר שיש מחיר מאוד משמעותי
לדבר. אני רוצה לדקה אחת לפני שנדבר על המחיר. אני רוצה לתת לך דוגמה, ממצא ממחקר שלי מלפני 500 שנה, אתה זוכר שאתה פעם קורונה?
בוודאי, היה כזה דבר.
כן, בימי הביניים, לפני 500 שנה, הייתה קורונה, וזוגתי, שמטפלת בזקנה, אמרה לי, תקשיב, כולם אומרים לי שהם שנאו את הקורונה, אבל מעבר מהקורונה למציאות היה מהיר להם מדי. אמרתי, תשתגעת לגמרי, מה זאת אומרת? אמרה לי, לא. התחלתי לשאול עוד מטפלים, אמרו לי, זה, הרצנו את זה מחקר, 450 איש, מצאנו מסקנות מאוד מעניינות, שאנשים כולם אמרו, אם אפשר שמעבר יהיה פחות קריספ, יהיה פחות חד, שיהיה לא מקורונה, בידוד מוחלט, חצי, רבע, שלי, איזשהו מעבר
דרגתי. אני מוכרח להגיד שאני מאוד נהניתי מהקורונה, אבל זה אני.
אני יודע, אנשים ממש ביקשו את המעבר הדרגתי. ואז אמרתי, רגע, רגע, רגע. ניסינו להבין מי האנשים שביקשו, אבל אני אכנס עכשיו לאופי, יש כאלה שרצו, לא רצו הדרגתי.
אני אגיד לך מי האנשים. סטודנטים שלנו. אחד הדברים, וכאן אני צריך להגיד שבתור מי שמתעסק עם הסטודנטים ממש כל היום בימים האחרונים.
בתור סגן הדיקנית וראש בית הספר לתואר ראשון, כן?
אז להם המעבר הזה ממילואים מאוד אינטנסיביים, שחלקם עדיין עושים מילואים אינטנסיביים, מטילים על הראש ופגיעה לפעמים בבתים וברכוש של המשפחה שלהם, למצב שבו, הנה אנחנו עכשיו בתקופת בחינות, קדימה, תגישו את העבודות, תעשו בחינות. זה מעבר שהוא ממש קשה.
כן.
אני לגמרי, ליבי איתם לגמרי כשהם באים ואומרים לי את זה. מצד שני, אנחנו כן חייבים לעשות את זה. אנחנו כן חייבים לחזור לשגרה ולעשות את כל הדברים כמעט באופן רגיל שעשינו
דבר. אבל כאן אני רוצה לדבר על הנקודה המשמעותית בעיניי, גלעד, ובוא לרגע נהיה פסיכולוגים. אני דווקא חושב שבבית ספר לפסיכולוגיה עבדנו נכון. המעבר הנכון הוא להגיד, אנחנו לא מכחישים את מה שהיה. אנחנו מבינים שקרה כאן משהו, אנחנו מבינים שקרה כאן משהו וצריך להתמודד איתו, אנחנו מבינים שהמעבר לא יהיה פשוט, אנחנו לא מתכחשים למציאות. אני מרגיש שהמדינה לא עשתה את זה, וזה עולה לאנשים... רגע, שנייה גלעד. אנחנו ראינו את זה, אתה יודע, הססמוגרף שלי המאוד, המאוד מאוד לא מדויק, ומה אני רואה באותם מוצאי שבת, כי ברור שמי שמגיע לאחת החטופים זה לא כל העם, ברור. אבל אתה יודע, מגיעים שם הרבה אנשים ממקומות שונים. כולם אמרו את אותו דבר, אנחנו מרגישים שאין איזושהי הכרה של המדינה שעבר עלינו משהו, כן. שפחדנו, שדאגנו, הבית, אתה יודע, אמרו, אנשים מספרים לי, אמרו לי, רק הזכוכית שלך נשברה, מה אתה רוצה? תחזור הביתה. אבל זה הזכוכית של חדר שינה שלי. אני עכשיו יכול לישון מתחת לזכוכית הזאת? כן, לא? כן, הכל בסדר.
אז כן, יש כאן עניינים שהם יותר פרקטיים.
הכל בסדר, מה אתה בוכה? תחזור.
יש כאן דברים שהם פרקטיים, ויש דברים רגשיים שהמדינה לא יכולה לטפל בבעיות רגשיות, אין מה לעשות. אבל כאן, דווקא ארגוני החברה כן יכולים.
ארגוני החברה האזרחית, כן. המדינה חייבת, אתה יודע, אני רוצה הכרה שעבר לנו משהו, אתה יודע מה? Keep calm and carry on.
האמת שאני לא מבין, אני לא מבין מה אתה רוצה.
אני אסביר את עצמי.
אני אגיד לך למה אני לא מבין.
לך על זה.
אני חושב שהתפקיד של מדינה הוא לא לטפל ברגשות שלך, עם כל הכבוד.
לא מסכים איתך.
אני, אז יש כאן מחלוקת מאוד גדולה לגבי תפקידה של המדינה.
אני לא מסכים איתך.
המדינה?
אתה שבוע שעבר אמרת איפה צ'רצ'יל שיגיד לכם דם, יזע ודמעות.
כן.
אבל הוא כן אמר לך משהו שיכולת להזדהות איתו.
זה משהו אחר. אם אתה מדבר על הנהגה, אין בישראל הנהגה. אין בישראל הנהגה משמעותית שיכולה, אין לנו את המלך ג'ורג' ואין לנו את צ'רצ'יל.
אין לנו.
שיכולים, נכון, זה אין מה לעשות.
אתה יודע מה?
אבל מוסדות המדינה לא יכולים לספק.
אפילו שנראה, אני לא מסכים איתך מזה, 100%. אני חושב שמוסדות המדינה בוודאי שיכולים לתת תמיכה רגשית.
אבל בוא, אז יש משהו יותר חשוב לדבר.
אבל רגע, שנייה, תאר לעצמך שבמלחמה של ה-12 יום האלה, נשיא המדינה, אני נזהר מלהתבטא.
אבל אין, אנחנו יודעים מי הוא.
היה עולה, היה מודיע, אני הולך למקלט בכפר סבא עם העם.
אבל אין היה, הוא לא.
הוא לא עשה את זה! זה כלום!
אבל בועז,
זה דרישה אפסית.
אתה דורש...
אל תהיה במקלט האטומי, תהיה איתי במקלט שלי בתל אביב.
אתה דורש משהו מאנשים שלא יכולים לספק לך את זה. אלה לא אנשים שספקו לך את זה. אז להגיד למה הוא לא, והלוואי והיה. כן, הלוואי והיה, אבל...
אין לנו הנהגה, זה בעיה, גילד.
זה כבר בעיה מאוד ארוכת שנים, זה לא משהו חדש. אבל אני רוצה לדבר על ההשלכות... אני רוצה לדבר על ההשלכות הפוליטיות של ההכחשה הזאת.
קדימה.
להכחשה הזאת יש השלכות פוליטיות שהן בעייתיות, ודווקא הן בעייתיות במחנה שלנו, במחנה של השמאל.
לך על זה.
אני אגיד לך למה.
עוד פעם זה יהיה דווקא תקיפת השמאל? נכון. לא גמרת עם לתקוף את השמאל?
לא גמרתי.
יאללה.
בגלל שאני שייך למחנה הזה, אני מתוסכל.
ולכן אתה צריך כל היום לתקוף אותו, כשהבעיות הגדולות לא נמצאות אצלי, אבל בסדר.
אבל עוד לא שמעת אפילו, בוא תקשיב.
נו יאללה, קדימה.
קודם כל יודעים מהמחקר שיש הבדל בתפיסת איומים בין אנשים עם עמדות ימניות ושמאליות.
כן.
אנשים שהם ימנים תופסים יותר איומים פיזיים, הם יותר מודעים לאיומים פיזיים, יותר תופסים איומים פיזיים. האנטנות שלהם כל הזמן מכוונות לאיום הפיזי.
כן.
ולכן, ויש הרבה השלכות לתפיסת האיום הזאת שלהם. אנשים בשמאל, האנטנות שלהם יותר מכוונות לאיומים זהותיים סימבוליים. ואנחנו רואים את זה כל הזמן, אנחנו רואים שהשמאל יותר מודאג ממה יקרה אם נמשיך לשלוט בשטחים, ולא ניתן אזרחות לפלסטינים, או כן ניתן אזרחות לפלסטינים, בכל מקרה זה מהווה איום על דמותה של מדינת ישראל. אנחנו רואים, אחד הדברים שנדבר עליהם בהמשך של השידור היום, אנחנו רואים איך השמאל מזדעזע ממה שהמתנחלים עושים לפלסטינים, לא רק בגלל הנושא של זכויות אדם ואזרח, אלא גם מבחינת התדמית המוסרית של המדינה. מה זה עושה לדימוי המוסרי של מדינת ישראל? ובימין זה דבר שפחות מעסיק.
בוא נדבר גם על עזה, בוא נדבר בצורה הכי בוטה.
אותו הדבר, גם על עזה ועל מה שקורה שם.
אני ישב פה בתוכנית הבן אדם שמתכחש לשמאלנו, השמאלני שלו מודע לשמאלניותו, גלעד, ודיבר על ערבת העזתים.
אני לגמרי מודע.
דיברת על ערבת העזתים בקטע מוסרי, בגלל הפחד המוסרי.
נכון, אני לא אמרתי שאני שונה, אני אמרתי שזה מה שמאפיין את השמאל. הבעיה היא שבגלל מנגנוני הכחשה, ובגלל הרצון לחזור לנורמליות, אז אנחנו חוזרים מהר מאוד להכחשת האיום, ועד כדי חוסר הבנה של המציאות שאנחנו נמצאים, ואני כל הזמן נמצא בשיחות עם אנשים שמדגימים לי את זה כל פעם מחדש.
זה מפתיע שאתה אומר את זה, כי אני מרגיש שאנשים אומרים שעדיין הם חוששים מאיראן, זאת אומרת...
נכון, בצדק, צריך לחשוב.
אבל זה מה שאני אומר מהשמאל, לא מהימין, מהימין אני קורא... סליחה,
אני אומר אנקדוטה.
אתה לא צופה מספיק בערוץ 14, ערוץ 14 אומרים שאיראן, שאיראן הובסה ורדה על הברכיים.
אבל איראן זה ימין, ערוץ 14 זה ימין.
בסדר, הם אומרים אין לנו יותר פחד פיזי, ודווקא רביב דרוקר, היום בטור, אמר, לא, איראן עדיין מסוכנת. זאת אומרת, השמאל עדיין מפחד מאיום קיומי. זה לא מתאים לך, גלעד.
אנחנו מדברים כאן על אנקדוטות. קודם כל, אנחנו רואים שמבחינת המחקר, השמאל הוא זה שפחות מפחד מהאיום הפיזי.
אוקיי.
הוא מפחד יותר מהאיום הסימבולי. גם אם כתב כזה או אחר אומר דבר כזה או אחר.
אוקיי.
אבל מה שאנחנו כן רואים בשמאל זה יותר הכחשה, שהרבה, מהר מאוד חוזרים לשגרה, חוזרים לתל אביב, לעיר הכביכול אירופאית הזאת, שמנותקת מישראל ומצרותיה. יש הרבה שאלות שעולות של האם המלחמה הזאת לא הייתה מלחמה שהיא מניפולציה פוליטית, והאם המלחמה,
okay.
האם באמת היה צורך קיומי לעשות את זה? וכאן אני חושב שמאוד חשוב okay. להבין. האיום האיראני mm-hmm. הוא איום קיומי הכי אמיתי שיכול להיות.
Mm-hmm.
אני, אין לי ספק לרגע, וזה גם פשוט מי לשמוע את מה שהם אומרים.
כן. Okay.
האיראנים... כבר 40 שנה מדברים על השמדת ישראל.
אוקיי.
Okay. וזה לא רטוריקה. זה לא סתם בשביל למשוך את ההמונים ולגרום mm-hmm. לפופולריות שלהם או משהו כזה. הם ממש עובדים בזה ועוסקים בזה. והידיעות שהגיעו לפני, mm-hmm. כן, בעקבות המלחמה עם איראן, שהתוכנית שלהם הייתה בעצם מתקפה מרוכזת על ישראל. אין לי ספק שזה נכון. גם אם זה לא היה קורה מחר בבוקר, אין לי ספק שהם מכוונים לדברים מהסוג הזה. כשהשיבה באוקטובר זה מין דוגמית קטנה של צורת החשיבה של האנשים.
אז גלעד, בעצם אני מזהה שני קולות היום בשמאל הישראלי, על כל 8% מהאוכלוסייה הישראלית, שאנחנו מתעסקים בו יפה. ואתה מתעלם מהימין. אז תראה, יש לך את ירון לונדון ורביב דרוקר. ירון לונדון אמר בדיוק את מה שאמרת עכשיו. ירון לונדון אמר...
לא רק ירון לונדון. אחד האנשים...
ירון לונדון כדוגמה.
לא, אני רוצה לציין עוד מישהו שמפתיע אותי מאוד לטובה, ואני אדבר עליו עוד בהמשך. רם כהן.
אבל כבר דיברנו על זה בפרק הקודם. אני זוכר. אז אני ברשותך, תן לי לסיים משפט.
כן, אני יותר סנילי, אבל אני עדיין
אציין. לכן התפקיד שלי פה מאחורי הקונסולה. אני מאזין לכל התוכניות שלנו. ירון לונדון אומר בדיוק את מה שאמרת בהפוך. אתה פספסת אותי, לא הסברתי עצמי. אני אחזור. הוא אומר, לא, אני צריך לתקוף באיראן. הוא אומר, אפשר לחיות עם איראן גרעינית, מה אתם רוצים? ארצות הברית חיה עם ברית המועצות גרעינית, העולם חיה עם צפון קוריאה גרעינית, אפשר לחיות עם איראן גרעינית. ירון לונדון מספק בדיוק את הקו שאמרת.
לא, זה הפוך ממה שאמרתי.
אתה, הקו שאתה דיברת עליו על אצל השמאל.
כן, נכון.
לכן הסברתי עצמי חדש, כן. את הקו הזה. מהצד השני, יש לך את רביב דרוקר,
כן.
שבא ואומר, אני מודאג מהמתקפה לא... כי אני מכחיש את האיום של איראן, אלא כי אני לא סומך על נתניהו. אני מבין, קו, זה מה שאני שומע המון, ושוב, אני שומע את זה...
זה הקו שדרוקר העקבי לאורך כל השנים, לא סומך על נתניהו בשום דבר.
ולכן, וגם אני לא סומך על נתניהו, אני סומך על הצבא ולא על נתניהו, ואני שואל את עצמי את השאלה הבאה, האם המלחמה הזו הורידה את האיום הגרעיני האיראני, או העלתה, ואנחנו דיברנו על זה לפני חודשיים,
כן,
אני
לא
עזרתי לתוכנית.
אנחנו לא יודעים את התשובה לשאלה.
או העלתה את המוטיבציה שלו דווקא עכשיו לקחת טילים, שזה קונבנציונלי וזה אפשר לעשות במרתף.
כאן, כאן בועז, אנחנו לא, לא, כל דבר, לא כל דבר אפשר לעשות במרתף. מה שאנחנו, קודם כל אנחנו לא יודעים את התשובה לשאלה הזאת, mm-hmm. והתשובות הן לאו דווקא mutually exclusive. זאת אומרת, זה לא שעוד תשובה,
כן.
או שתשובה אחת נכונה
מסכים,
או שהשנייה.
אני מסכים.
יכול
מסכים.
להיות שהורדנו להם עוד היכולות, ואלינו להם את המוטיבציה. זה שני mm-hmm. הדברים יכולים לקרות.
כן.
אפילו הייתי אומר שסביר להניח שזה מה שיקרה, שאם המתקפה מוצלחת, תוריד להם את היכולות ותעלה להם את המוטיבציה.
יכול גם להוריד להם את המוטיבציה. יכול להם לפחד מלחטוף מכה נוספת. זה גם אפשרות.
אבל אני רוצה לנסות להבין דווקא את מה שירון לונדון אמר.
אוקיי.
למה יש אנשים...
שהוא מיעוט במיעוט, ואתה שוב מתעסק איתו.
למה, כן, אבל הוא מנסה להסביר את, את הלך הרוח הזה. למה טוב. יש אנשים שחושבים, כמו שברית המועצות וארצות הברית הסתדרו mm-hmm. מלחמה קרה, ככה גם אנחנו יכולים להסתדר עם איראן, אם לא נרגיז אותם יותר מדי, אם לא נרגיז אותנו, והכל יהיה בסדר. Mm-hmm. יש כאן כמה דברים, יש כאן קודם כל איזשהו עיוורון תרבותי, ואיזושהי חוסר הבנה של מה האחר רוצה. אנחנו אנשים ערבים, אנחנו חושבים שמה שכולם רוצים זה לחיות בשקט, לגדל את הילדים בשקט, לשבת בבית קפה, לצאת עם האישה לסרט, וכן, ולצאת לחופש בקיץ. אנחנו חושבים שכל בני אדם רוצים משהו כזה, שזה לא נכון. אנחנו יודעים שיש מוטיבציות אחרות לאנשים. אני כן רוצה להרחיב את זה שנייה, אוקיי? אז תיתן לי עוד כמה דקות. הדבר השני...
ברגע שהם יקפצו מאחורי הזכוכית לחנוק אותי, נדע שנגמר הזמן, אבל תמשיך.
אין שום בעיה. הדבר השני זה, אני לא יודע אפילו איך לתרגם את זה לעברית, willful ignorance, או...
אוקיי.
בורות
מרצון.
בורות מרצון. הבורות מרצון היא הכחשה שאנחנו רואים בכל המערב, אגב, לא רק בישראל, לגבי המוטיבציות של האסלאם הפונדמנטליסטי. שזה חשוב כאן לציין שזה לא כל המוסלמים, ואולי אפילו לא רוב המוסלמים, אבל זה כן האיראנים, לצורך העניין. כן, זה כן איך שההנהגה האיראנית. הנהגה האיראנית. כן, זה כן איך שההנהגה האיראנית. אנחנו לא רוצים באמת להבין עד הסוף, או אפילו לא מאמינים, גם שאנחנו שומעים את זה, אנחנו לא מאמינים שזה מה שהם באמת רוצים.
אוקיי.
כן, שהם באמת רוצים לכבוש את ישראל, ובאמת רוצים לסלק אותנו מכאן, והם באמת שואפים לאיזושהי שליטה עולמית בסופו של דבר. אוקיי. זה נראה לנו מופרק, זה נראה לנו לא סביר, זה נראה לנו דברי רע ודיבורים.
בעצם כל אחד רואה את עצמו, אם אני לא מתנהג ככה, למה שההוא יתנהג ככה? כן. הרי הוא ואני, שנינו בני אדם, אם אני רוצה לקום בבוקר ולדאוג לילדיי לעתידם ושהארוחה תהיה טעימה, בטח גם הוא.
נכון, וכאן זה מוביל למסקנה שאני אגיד אותה בזהירות, אבל היא מאוד רווחת בקרב אנשים במחוזותינו,
okay.
והיא שהשלום תלוי בעיקר בנו. זאת אומרת שאם אנחנו נעשה את הדברים הנדרשים, אם אנחנו נתפשר ואנחנו, כן, נצא מהשטחים, נעשה את כל הדברים האלה, אז בטוח יהיה שלום, כי יש נכונות בצד השני, ואז לא יהיה להם בעצם על מה לריב איתנו, והכל יהיה סבבה ובסדר. וכאן אני אומר בתור מישהו שמאוד תומך בפתרון מדיני, כי אני חושב שאין ברירה אלא להגיע לאיזושהי חלוקה של הארץ הזאת, אני מזהיר מפני התפיסה המאוד נאיבית והמנחמת הזאת, אבל כנראה מאוד לא נכונה. זאת אומרת, קודם כל, הסכסוך בינינו לבין השכנים שלנו כבר מזמן לא על קווי 67, הם על עצם הקיום שלנו. אני לא מכיר, יש פלסטינים מתונים כמובן שכן מדברים על פשרות בקווי 67, אבל הבסיס הוא אי קבלה של הלגיטימיות של מדינת ישראל. זה הבסיס, צריך להבין שזה הבסיס, ואין, אני לא מכיר אף פלסטיני או ערבי שיגידו, או יש מעט, יש כאלה, אבל מעטים שיגידו שישראל היא ישות לגיטימית במרחב הזה.
אתה יודע, אבל גם רוב הישראלים אומרים שפלסטיני לא ישות לגיטימית במרחב הזה.
אני חושב שבא...
לא רוצים להשמיד אותם, אבל כן. אומרים אין להם שום זכות קיום, אין כזה דבר עם פלסטיני, נכון, נק נכון. בחרת, כן. להמשיך?
בסדר, לא, בימין אין ספק שיש את זה, כן?
ב-70% מהישראלים יגידו לך שאין זכות למדינה פלסטינית, אתה מכיר את הסקרים.
זה לא שיש הבדל בין אי תמיכה במדינה פלסטינית, לבין שלילת הזכות של פלסטיני, או הכרה בזכותם של ערבים פלסטינים לחיות כאן,
מוכן...
לסיפור,
לא,
לסיפור
אין אחר. אין רצון להשמיד. אבל חוסר הכרה בזכותם לאיזה מדינה?
יש הבדל בין זכות ובין להכיר דה פקטו. הפלסטינים שמכירים, שרוצים להגיע לפשרה, מכירים דה פקטו במדינת ישראל, אבל לאו דווקא בזכות. יש הגבלות בצד שלנו, לא ספק, אני לא נכנס לזה.
רק רציתי להגיד שאנחנו כולנו במשחק הזה.
נכון, אבל מה שצריך כאן להבין, זה שדווקא הכוח הישראלי הוא זה שיכול להוביל לשלום, ודווקא ההכרה בעוצמת האיום והתגובה הנכונה לאיומים היא זו שיכולה לפתוח את המרחב לדברים חדשים, וזה אולי גם מה שיקרה עכשיו.
בדיוק, בחלק הבא ננסה לדבר על הסיכוי לטוב ולשלום, או אולי עומק המשפט כעומק ההסכם. אנחנו נעבור לאהוד בנאי אחרי הסערה, המילים ששמעתם בהתחלה, זה השיר ש... אני לא יכול להפסיק לחשוב עליו מיום שהמלחמה הקטנה נגמרה והגדולה נמשכת. לכאורה הכל תקין, אבל יש לא מעט אנשים בקרבנו שעבורם כל הזמן זוכרים. היי גלעד, ותודה שנשארתם ונשארתן איתנו לחלק השני.
תודה שגם אתה נשארת בו אז.
אני, אין לי לאן לברוח. גלעד, עומק המשפט כעומק ההסכם, כמה ימים שנוותר לו ככה יותר חטופים יחזרו, מה קורה פה?
אז אני מאוד שמח אני מאוד שמח שאמרת את זה, אני אגיד לך למה.
כן.
כי זה מין משפט כזה שרץ בימים האחרונים.
אני לא נותן לך,
אני
לא ברור לי.
אני רוצה, אני אתן לך אתגר.
קדימה, תעדכן
אותי. ולמאזינים שלנו.
קדימה.
תמצאו תימוכין למשפט הזה. עובדות, לא פרשנויות, כן? עמוס הראל כתב את זה, וכל מיני אנשים אחרים כתבו את הפרשנות הזאת פה ושם בכל מיני מקומות. אני רוצה שתמצאו לי משפט שאמר טראמפ.
טראמפ,
או שאמר, לא, הוא לא אמר. או שאמר נתניהו,
אמר זה מפריע לנו להסכם. הוא אמר, המשפט מפריע להסכם.
כן, אבל זה לא, אבל הפרשנות שלך, היא לא הפרשנות היחידה למשפט הזה.
אין שום בעיה.
זה יכול להיות הרבה יותר ישיר.
קדימה.
זה יכול להיות שראש הממשלה עסוק במשפטים שלו. אני לא מצליח לדבר איתו בשביל להגיע להתקדמות להסכם. הוא לא מספיק פנוי בשביל להתעסק בהסכם.
קרי, תבטלו את המשפט, יהיה לי הסכם.
כן, אבל זה לא התנאיה כמו שאתה תיארת את זה. לא, לא, לא. מה שאנשים אומרים, זה שיש כאן כאילו איזושהי שחיטה, שהם אומרים שאם אתם רוצים שיהיה הסכם חטופים, תבטלו את המשפט של נתניהו. כאילו ששני הדברים כרוכים זה בזה.
תגיד לי, אתה מחובר למכונת הרעל? אתה רואה את כל הציוצים שלהם וכל מה שהם כותבים בכל המקומות?
אני בן אדם...
הם אומרים את זה כל הזמן.
אני בן אדם של עובדות. אני רוצה... לראות,
אם
לא
אתה את... בן אדם של עובדות, לא אתה בבעיה בעולם הנוכחי.
לא מכונת רעל.
כי
אני רוצה לראות...
עובדות הפסיקו להיות חלק מהמשחק של טראמפ.
אז זה מאוד חשוב שדווקא אנשים כמוך בו, אז שינשמו עמוק,
okay.
ויעשו הבחנה, כן, כמו שאתה עושה במדע שלך, okay. בין הממצאים לבין הפרשנות.
אין
כן?
שום בעיה.
אני, הממצא הזה לא קיים, אוקיי? אני רוצה להגיד לך, אין ממצא כזה. יש ישר קפיצה לפרשנות שאולי נכונה. אני לא אומר שהיא לא נכונה. אולי נכונה, אבל זאת קפיצה מרחיקת לכת.
אז אני אסביר את הקפיצה. זאת תגיד, נו, תגיד.
לא, הקפיצה היא מאוד ברורה, אנחנו מבינים אותה. יש כאן...
אנחנו, זה מריח כמו משהו, זה נראה כמו משהו, ואני יכול להגיד לך, אתה יודע, למשל, עינב צנגאוקר, קראת אותה היום?
יש כאן, לא. יש כאן motivated reasoning. אתה יודע מה זה motivated reasoning?
לא.
זה שאתה מפרש את המציאות על פי המוטיבציות שלך, וזה מה שכולם עושים, ויש גם בימין וגם בשמאל, ויש כאן בעיה מאוד קשה, שכמעט אנשים שמסוגלים לשבור מחוץ למסגרת החשיבתית הזאת, ולהסתכל על העובדות, ולא לקפוץ ישר למסקנות שהן יכולות להיות לא נכונות.
תן לי פרשנות אלטרנטיבית.
אוקיי, אני אגיד לך מה אני חושב, וזה כבר יעצבן אותך מההתחלה. קודם כל, אני רוצה להגיד שההתערבות הבוטה של טראמפ בענייני הפנימיים של ישראל היא פסולה. זה לא מתקבל על הדעת בכלל, שנשיא של מדינה אחרת יגיד למערכת המשפט פה איך להתנהל.
אני יכול לצטט ינון מגל? אבל למה לא אמרת את זה כשביידן התערב בהפיכה המשטרית? צריך, ברפורמה המשפטית? כן. למה אז לא אמרת את זה?
אני לא זוכר שביידן אמר, אתם צריכים לעשות כך, אתם צריכים לעשות כך. הוא הביע דעה שזה משהו אחר. כאן יש ממש התערבות.
אז הסגנון שמפריע, לא, אני אתן לי בכוונה לקפוץ כאן.
נשיא של מדינה אחרת לא צריך להתערב בענייני הפנימיים של ישראל, נקודה. אוקיי? לא אכפת לי אם זה ביידן או טראמפ.
אוקיי.
אבל אני אגיד משהו אחר.
כי אתה חושב שאתה מפספס משהו, כי זה לא עניינים, זה יותר חמור מעניינים פרטיים. זה לא שנשיא של מדינה אחרת אומר לכם, אל תספחו את שטחי C, כי תהיה לזה השלכה. או כן תספחו. זה נשיא של מדינה אחרת שאומר לשופט בבית משפט מה לעשות.
נכון.
בעיניי זה הפער הגדול בין משהו לגיטימי, כמו למשל, כן סיפוח, לא סיפוח, זה דבר שנשיא מדינה אחרת יכול להגיד לך,
כי יש לזה השלכות בינלאומיות.
יהיו לזה השלכות. אני בעד או נגד. להגיד לשופט בבית משפט, גלעד הירשברגר צריך להיכנס לכלק ומעצבן את בועז, היי ביידן, אם אתה מוכן עדיין לחזור ככה מהפרחה ולצייץ, תודה, אז זה התערבות פסולה. Okay. זאת הנקודה.
אוקיי. Okay. אז כאן, אחרי שאמרתי את זה, אני הולך להגיד משהו שמקומם עליי הרבה אנשים, ובטח גם אותך.
אני כבר לא מקומם, הזמן, אני רגוע.
הגיע הזמן לסיים את הסאגה הזאת שמשפט נתניהו, צריך להגיע לעסקת טיעון כמה שיותר מהר. המציאות הנוכחית, המצב הנוכחי, הוא מצב בלתי סביר בצורה קיצונית.
אוקיי.
מה זה מצב בלתי סביר בצורה קיצונית? התחלנו את התוכנית הזאת, השידור הזה, בלדבר על איומים, ועל זה שישראל נתונה באיומים מאוד משמעותיים. לא סביר שראש ממשלה, גם אם אתה לא אוהב אותו, אבל הוא ראש הממשלה, מה לעשות? הוא ראש הממשלה כרגע. לא סביר שאדם שמנהל את המדינה כרגע, יהיה 3 ימים בשבוע בבתי משפט, ולא יהיה עסוק בענייניה המאוד בוערים של המדינה. לא סביר שראש אמן וראש המוסד יצטרכו להגיע לבית המשפט בירושלים, כדי להסביר לשופטים שצריך את ראש הממשלה, שהוא לא יכול להיות עכשיו בבית המשפט. המצב הזה הוא מצב לא סביר, לא סתם לא סביר, הוא לא סביר בצורה קיצונית, וחייבים לשים לזה סוף באיזשהו אופן. או בעסקת טיעון, או בתחילת המשפט, לאחרי הכהונה שלו, משהו. מצב שבו ראש ממשלה מכהן, צריך לשבת בבית משפט 3 ימים בשבוע, הוא מצב שלא יכול להימשך.
אני לא מתכוון לריב איתך. אתה מנסה, הוא ממש, אתם לא יודעים מה קורה כאן, אתם צריכים לראות אותו. שלום למאזינות ולמאזינים. במעלית לפה, הוא אמר, אני בא לעצבן אותך. ואני לא הולך להתעצבן ממך. אני אגיד לך...
אני ראיתי מה עשית, לא הקשבת אפילו.
אני הקשבתי...
אתה יכול לחזור על מה שאמרתי?
בוודאי, אמרת את הדבר הבא. זה שנתניהו אמר, אני יכול ועבד, זה לא רלוונטי. בסופו של דבר, כשההונים צובעים על הדלת, אפילו שבן אדם שעומד בראשנו, הוא שקרן, רמאי, שאמר יהיה בסדר, ובסוף לא היה בסדר. אפילו שמינה תחתיו חדלי אישים, כך שאם הוא נח בצהריים, אין מי שינהל את המדינה, כי אין אף שר אחר או שר ביטחון שיכול לעשות. אפילו שהוא עשה את כל הדברים הרעים האלה, עדיין הוא עומד על הדלת, כשההונים צובעים עליה, וצריך שמי שעומד על הדלת יעמוד על הדלת ולא יהיה בבית משפט. נכון?
כן. דרך אגב, מה שניסיתי לעשות כאן, בהצלחה חלקית, זה סוג של, זה סוג של אימאגו. יודע מה זה אימאגו?
לא.
יש בטיפול, יש שיטה מסוימת, יש שיטה...
אתם לא מבינים מה קורה פה. אתם צריכים לראות את הפרצוף שלו. יו, לכו ליוטיוב, תראו. כן, כן, תמשיך.
יש טכניקה בטיפול זוגי שבה אתה פשוט מתבקש לחזור על המילים של בן או בת הזוג שלך. לא, בלי פרשנויות, בלי עוד דברים, בלי להסביר, פשוט לחזור ממש מילה במילה. זה מה שביקש ממך לעשות. לא עמדת בזה, אבל כן...
זו תוכנית, זו לא תוכנית שבה אני חוזר על מה שאתה אומר.
כן, אבל כן, אבל כן
איבדת את רוח... אתה לא תמנע ממני להביא את עמדותיי.
בסדר. זה גם מה ש... הרבה פעמים אומרים בטיפול זוגי, אבל בסופו של דבר, אם רוצים להגיע חזרה להרמוניה, אז זאת טכניקה שעובדת.
להרמוניה תהיה בינינו, גלעד. אבל אני חושב, ואני דווקא, אני חושב שאתה, אתה כרגיל פספסת, אבל פה בטיפול זוגי. אני חושב שאני אפילו הקצנתי את מה שאתה אמרת. אתה לא הזנת לי.
לא, לא, עם ההוני, וזה, זה יפה, אהבתי את זה.
לא, אני הקצנתי את זה יותר מזה. אני אמרתי, רוב הטיעונים שאני ראיתי לאי דחיית המשפט, היו טיעונים שאמרו, אבל נתניהו אמר בקולו, זה בסדר, אני יכול גם להיות ראש ממשלה, אפילו תחת איום, וגם להיות בית המשפט 3 ימים, התחייב והבטיח. אני הקצנתי את מה שאתה אמרת, אני אמרתי, למרות שהוא שיקר, ולמרות שהוא רימה, ולמרות שהוא מינה תחתיו חדל אישים שלא יודע לסרוך את סרוכי נעליו בלי עזרה, כשר ביטחון.
שכנראה לא עושה כלום, זה לא חדשו.
ולמרות כל זה, ולמרות שהוא השם היחיד, אתה אומר, אנחנו נאלצים לאכול את פירות העץ המורעל, כלומר, אין מה לעשות, אם הוא עכשיו ראש הממשלה,
אז הוא חייב לתפקד. הוא חייב לתפקד, והוא חייב...
אני קצנתי את ההנחזק.
והוא חייב להיות חופשי לנהל את ענייני המדינה. וכאן אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מפספסים את ההבדל בין עיקר לבין תפל.
לך
על זה. הרבה אנשים ששומעים את הדברים שאני אומר, יגידו, אולי נבטל את הבחירות כדי שהוא יוכל לנהל את המדינה, או אולי, כן, נפתור ראשי ממשלה בכלל מכל הפשעים שלהם וניתן להם.
לא צריך ללכת כל כך רחוק. זה בעצם משפט בוזגלו, בעצם מה שאתה אומר. תקשיב טוב למה שאמרת. אמר, אני אשקף לך את מה שאמרת שוב. אתה אמרת, כרגע במצב החירום הזה, אין צורך לנהל משפט כנגד ראש ממשלה שעשה דבר שלפי רשות אחרי רשות אחרי רשות אחרי רשות, זה לא שזה משהו קטן שלא בחנו אותו באלף עיניים.
כן, אבל כאן גם צריך להגיד כמה דברים. קודם כל...
שזה בסדר, אני לא אומר שאתה טועה.
אנחנו יודעים שהאישומים במשפט הזה...
רק משקף.
הולכים ו... מתממסים, זאת אומרת, זה כבר לא שוחד, זה כבר דברים אחרים, זה כבר לא יהיה אישום על שוחד.
אם הם היו נמסים, נתניהו היה נראה אחרת עם כל התיקים, כמו שאמר, כל התיקים נופלים, לא כל התיקים נופלים, לא היה מפריע לו.
הם לא נופלים, אבל
לא, גלעד,
ההרשעה כנראה לא תהיה חמורה כפי שהיא הייתה, כפי שהציגו אותה בהתחלה. לא משנה. מה שאני מנסה להגיד, אני לא רוצה להיכנס לשם. מה שאני מנסה להגיד זה שבנקודת הזמן הזאת העיקר זה לא משפט נתניהו. ואני רוצה להגיד עוד משהו. עסקת טיעון זה לא לוותר. כמעט כל המשפטים בישראל, לא כמעט כל, אבל רוב המשפטים בישראל, וכנראה גם בעולם, מסתיימים בעסקאות טיעון. למה? לא בגלל שאי אפשר להרשיע אם ממשיכים את המשפט עוד 10 שנים, אלא פשוט בגלל שטובת הציבור, טובת המערכת, היא לסיים מהר.
למיטב הבנתי, אין עסקת טיעון, לפחות אני קורא את הפרשנים המשפטיים, קטונתי, אבל כולם מסכימים שמי שמתנגד לעסקת טיעון בצורה רצופה היה ראש הממשלה בנימין נתניהו בן צילה. הוא בן ציון.
אבל אולי עכשיו צריך לחדש את המגעים לגבי העניין הזה, לחדש את המסע ומתן, וכן להגיע לאיזשהו פתרון.
יש פרופסור מאוניברסיטה שלנו שממש עשה את זה בפגישה חשאית בביתו.
והוא הציע את זה עוד פעם. הוא הציע את זה עוד פעם עכשיו.
ושוב מי שהתנגד לזה, אתה יודע מה?
לא.
אני יכול לצטט לך את גלעד הירשברגר?
כן, אבל בועז.
לפעמים גם אם אתה עושה הכל טוב, צריך לזכור שיש מישהו בצד השני, ואם הוא לא רוצה, זה לא יקרה.
אני לא אמרתי שבטוח זה קורה.
גם אם אני אומר, אני רוצה עכשיו עסקת טיעון עם נתניהו, כל עוד יש בקלון, יגיד נתניהו, אני מוכן עסקת טיעון, ובלבד שאני יוצא בזכאי לחלוטין.
כן, אז כאן, קודם כל יש הרבה אפשרו באמצע, ודרך אגב, אהרון ברק הציע את עצמו שוב לעניין הזה, ועוד לא סורב. זאת אומרת, זה שזה לא הצליח בעבר, זה לא אומר שזה חייב לא להצליח עכשיו. יש כל מיני נסיבות חדשות שיכולות לגרום לזה שכן תהיה עסקה, כל שבי אולי לא תהיה עסקה שהכי מוצאת חן בעיניך, כן? אולי לא יהיו בה את כל התנאים שאתה...
גם העסקה להחזרת החטופים לא תהיה עסקה הכי טובה בעיניי, ואני מוכן לשלם מחיר גדול לראות את 20 החטופים בבית, ואלה שיפסיקו למות חיילים בעזה במלחמה שאתה צריכה להסתיים מזמן. בוודאי, אני מבין שבעסקאות אתה לא מקבל את כל תאוותך.
יש רצוי ויש מצוי.
בוודאי.
כאן הוויכוח הזה נוגע בשאלה מאוד מעניינת בפילוסופיה של המוסר, והיא ההבדל בין מוסר תועלתני למוסר דיאונטולוגי. אתה יודע על מה אני מדבר?
לא.
יופי. אז בעצם יש כאן שתי גישות, כשאנחנו שומעים את הוויכוח
סביבה... אני יכול רגע לדבר עם המטפלת הזוגית? את רואה מה היא עושה לי? את רואה מה היא עושה? היא תמיד מביאה כל מיני מנחים שאני לא יודע, מדברת מעל הראש שלי. רק תראי, את תדע. כן, תמשיך.
זה צודק, נכון. הרעיון כאן זה שיש שתי גישות לגבי משפט נתניהו. גישה אחת שהיא גישה של מוסר עקרוני, שאומרת, אם יש משהו רע, הוא רע, והוא פסול, ואי אפשר להתחיל לשקול כל מיני שיקולים אחרים לגביו. נתניהו עבר עבירות מוסריות, הוא עבר עבירות חמורות, ולכן בלי שום קשר לכל מה שמסביב, זה משהו שצריך לא לוותר עליו וצריך לטפל בו עד הסוף. צריך למצות את הדין עם האיש הזה. כן, okay. זאת נקודה של מוסר דיאונטולוגי, ומי ש...
אמרת עקרוני.
שזה מוסר יותר עקרוני. קאנט הוא מהדמויות המובילות את התפיסה הזאת. ויש מוסר תועלתני. מוסר תועלתני אומר, אנחנו כל הזמן עושים שיקולים של מה יותר חשוב ממה, ומה בעצם תהיה התוצאה של המעשים שלנו, או של, כן, של ההחלטות שלנו, ואנחנו צריכים לקבל החלטות שהן לא, לפעמים לא עקרוניות, אלא ג'ון סטוארט מיל דיבר על למקסם את הטוב, כן? למקסם את הטוב להכי הרבה אנשים. וכאן, אם אנחנו חושבים על מוסר תועלתני, אז התועלת בראש ממשלה שמתפקד כרגע במחיר של עסקת טיעון שבכל זאת יהיה בה איזשהו משהו, אני לא יודע מה, אבל אולי לא תביא להרשעה מוחלטת של נתניהו, היא בדיוק סוג של מוסר תועלתני כזה. היא מוסר שאומר, אנחנו צריכים כאן להחליט מה העיקר, ומה התפל, ומה חשוב יותר, ומה חשוב פחות, וגם להבין את גודל השעה, ואת ההזדמנויות. חוץ מזה שיש איומים, אני רוצה עוד משפט, חוץ מזה שיש איומים, יש גם הזדמנויות.
אבל זה בדיוק חזרנו תחילת השיחה, גלעד. אני לא רוצה, אני לא רוצה לא להסכים איתך, כי אני, יש אתה מתותן טיעונים ברי משקל, באמת. ואני גם לא בטוח שעמדתי, אני גם לא בטוח שעמדתי רחוקה מעמדתך. אבל אני רוצה גם להציג רגע את הצד השני, שנשקול אותו ומתוך זה נוכל לקבל החלטה. שים לב שאמרת עכשיו, יש גם הזדמנויות. זאת אומרת, העובדה שהעסקה, טיעון שלו, עולה יחד עם ההזדמנויות, מריחה את אותה עסקה שהסקנו בהתחלה, של גובה העסקה, אני הסקתי, שעומק העסקה כעומק העסקה. את הרי העסקה הזאת גם יכולה להיות לפני...
אז כאן אני רוצה להזכיר לך, בועז, שקורלציה היא לא סיבתיות.
יכול, אבל, אומרת... אבל נתניהו זה נתניהו ויכולה להיות קודם. שים לב, לא, זה שני דברים קוראים ביחד.
אבל שוב אתה בעולם של יכל להיות. אנחנו בעולם האמיתי, לא של יכל להיות.
הילכו שניים בינתיים נועדו, תמשיך איתך. בנקודה...
הילכו שניים יחדיו, כן.
אתה צודק. והנקודה השנייה שאני רוצה להעלות כאן, היא שאנחנו עוברים לשיר. והשיר הפעם הוא אל תפחד אתה לא לבד של אהוד בנאי.
שיר מדהים.
ואני...
הוא ממש טוב להתקפת טילים או לכל מצב אחר מהים.
יותר מזה, פנתה אליי עכשיו חברה שבדיוק עוברת עם מטפלות שסיימו שנתיים לימוד ועכשיו יצאות לשטח. אמרה לי, תן לי שיר שאפשר איתו לסיים הכשרה של שנתיים, אבל לא מתכחש. כפי שאמרנו בהתחלה, לא מתכחש למה שקרה, אבל נותן כוח להמשך. והשיר הזה, אם יחזור שוב רגע הפחד, תדע שאני פה להיות איתך, ואני לא מכחיש שהיה מפחיד, אבל ביחד אנחנו נצליח לעבור את זה, ממשיכים קדימה. גלעד, אתה ידעת שבשיר על תפחד של אהוד בנאי, השורה, אז תאמין שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן לקוחה מברסלב?
וואלה.
זה לקוח... ממש מברסלב, לא האמנתי, בדקתי את המקור, מצאתי אותו.
וזה נוגע בעיקרון פסיכולוגי, שאני תמיד חוזר ואומר אותו.
לחלב.
חמלה עצמית.
אני חושב שזה אפילו יותר מחמלה.
יותר מחמלה עצמית.
יותר מחמלה עצמית. תראה, כי, וכאן ניתן קרדיט.
ואמרתי חמלה עצמית, כי צוחקים אליי בזמן האחרון, כל פעם שאני אומר את זה, במחלקה שלנו.
צריך להפסיק לצחוק על זה, חמלה עצמית זה משהו חשוב במצבים כאלה, אחרת אי אפשר לשרוד.
לא, צוחקים עליי שאני אומר.
לא, אי אפשר לשרוד במדינה הזאת בלי זה, אבל אני רוצה רגע לקחת דווקא את המשפט הזה, וצריך לתת קרדיט לברסלב. הרי אם אתה מאמין שיש לך כוח גדול להרוס, זאת אומרת, יור, תראה איזה נזק עשיתי, איזה טעות עשיתי, מה עשיתי, אוי אוי אוי, זאת אומרת, שהיה לך את הכוח להרוס, אז יש לך גם את הכוח לתקן, זה מחזיר את החוללות העצמית אליך, הבן אדם שאומר כמה רע עשיתי, לא, אתה גם יכול לעשות טוב, משפט מאוד יפה, אני מאוד אוהב אותו.
שכוח.
אוקיי, גלעד, הגענו אל החלק השלישי שלנו, בוא נדבר על אלה שמקלקלין ומקלקלין.
כן. אז כאן אני חוזר להיות שמאלני לגמרי, ואנחנו נדבר על העניין של אלימות המתנחלים.
אני משתיק את עצמי ונהנה, יושב כאן בצד, הבאתי פופקורן. תמשיך.
שמאלני לגמרי שמגנה בכל תוקף את מה שאנחנו... לא רק מגנה, מזדעזע, ואני אגיד מה מטריד אותי במיוחד.
כן.
סוף סוף יש תגובה לאלימות מתנחלים. שמת לב? היום כן. גם ראש הממשלה דיבר על זה, וגם כן. גם דיברו על זה בכל מיני גורמי משטרה. ו,
כן. אבל אומרת, זה לא יש... חוכמה.
למה הם מדברים על זה?
זה לא חוכמה, גלעד. זה לא חוכמה.
נכון, למה?
כי פגעו בצהל.
נכון.
זה לא חוכמה. נכון.
עכשיו הם צודקים, הם צודקים שלא ייתכן שמתנחלים יפגעו בצבא, יש כאן משהו אבסורדי שבכלל שהצבא שמגן עליהם שבכלל יוכלו לחיות שם, הם תוקפים אותם והם פגעו באיזשהו מתקן.
כן, עם סימבוליקה, הטענה של הצבא, שזה מתקן סודי שתפקידו לנטר את המחבלים שבאים להרוג אותם באותם נקודות בודדות שבוחרים לגור בהם במקור בהתנחלויות הגדולות.
נכון, אז זה באמת אבסורד שאין כדוגמתו. אבל מה שצורם בכל העניין הזה, זה שאנחנו נמצאים בקמפיין ארוך טווח של אלימות של מתנחלים קיצוניים נגד פלסטינים, שלא לא רק שלא פוסק, אני יכול להגיד שבניטור של מקרי אלימות האלה כן. של הפרויקט שלנו, פרויקט תמרור, אנחנו עוקבים לאורך זמן באלימות, יש עלייה מאוד מאוד משמעותית באלימות בכמה שנים האחרונות.
בוא תן לנו קצת מספרים.
אני לא זוכר בלפת המספרים, אבל...
תן לי תחושה, אני אסביר לך מדוע, כי מי שצופה, אם אני צופה אך ורק בערוץ 2, אתה יודע, אין רעב בעזה ואין אלימות מתנחלים. אם אני פותח הארץ בעמודים האמצעיים, אתה רואה דיווח ועכשיו תגיד, טוב, זה הארץ, ומילא בערד אסור לקרוא אותו. אז אני רוצה לשאול אותך, מהנתונים שאתם אוספים, האם באמת המצב הוא כמו שאני שומע עליו? קרי, פוגרומים כל שבת, בקבוקי תברה.
כן, יש פוגרומים כמעט מדי שבת. זה מעניין שהם בוחרים דווקא לעשות את זה בשבת. אני מנסה לחפש את
ה... למה בשבת, גלעד? יש
להם, לא, הם עושים את זה גם בימים אחרים, אבל בשבת יש להם זמן.
הבנתי.
אז הם גם עושים את זה, כמובן שגם בזה יש...
פיקוח הפוגרום דוחה שבת.
כן, פיקוח פוגרום דוחה שבת. יש אבסורד.
לא, גלעד, זה... אני זוכר שלחתי לך לפני שבוע, בדיוק לפני שבוע שלחתי לך וואטסאפ עם תמונה של בית צרוב, רואים בו את הבקבוק, את הבקבוק תברה, את המולוטוב קוקטייל, בקבוק תברה. זאת אומרת, אנחנו זורקים לבתים של אנשים בקבוקי תברה, וכולם שותקים. וגלעד,
זה שכולם שותקים,
מה שאמרת בהתחלה כביקורת על ירון לונדונים, זה בדיוק אותו דבר. טרור זה טרור. נכון. ואם אתה שותק לו, ואם אתה שולח לו דולרים במזוודות, ואם אתה קורץ, ואם אתה... אתה מתהפך עליך.
פוגרום זה פוגרום. מה שיהודים היום עושים לפלסטינים, מה שמנחלים יהודים עושים לפלסטינים, לא שונה מפרעות תח ותת, לא שונה מחמלניצקי, לא שונה מפרעות שעשו לאבותינו. זאת בושה ענקית למדינת ישראל שהדבר הזה קורה. הוא קורה לא בתור איזשהו משהו בשוליים שאף אחד לא יודע ממנו. זה נעשה ברשות של מדינת ישראל.
למה אתה אומר את זה? תסביר.
כי אפשר היה לעצור את זה. איך? אם היו רוצים, בעיה להכניס לשם משטרה, mm-hmm. בעיה להכניס לשם שבק, בעיה להכניס לשם כוחות שיטור שיצרו.
אז תסביר לי, למה אנחנו...
אם אתה
אנחנו
היית,
שותקים?
אם אתה היית הולך ומתחיל לזרוק בקבוקי תבירה כן. לבתים של אנשים, היו עוצרים אותך? היו יודעים איך להגיע אליך? באותה מידה אפשר להגיע לאנשים.
תסביר לי איך...
אותם, זה לא מסתורין מאוד גדול.
איך אותה משטרה עוצרת כל יום בן אדם שמקריא שמות של חטופים, באמצע רחוב, בעירום עושה בדיקה לאישה שהחזיקה שלט ברחוב, ופה נותנת להם שבת אחרי שבת להרוג. גלעד, אין לי איך להגיד את זה אחרת, זה לרצוח.
כאן צריך להבין...
איך אתה שנקרא לזה בצורה אחרת?
אז כאן צריך להבין מי עומד מאחורי הדברים האלה. כן? יש תמיכה בתוך הממשלה לדברים האלה. קודם כל יש תמיכה של שרים כמו, של, כמו בן גביר וסמוטריץ', שלהם יש תוכנית לגבי השטחים והפעולות האלה. אחד הדברים שאנחנו רואים בפרויקט אמרור, זה שהפעולות האלימות של המנחלים אינם אקראיות. זאת אומרת, זה לא שסתם בוחרים איזה כפר והולכים לשרוף אותו.
אוקיי.
אלא כל הנקודות שתוקפים אותן, הן נקודות שיושבות על צירים אסטרטגיים, שהן חלק מתוכנית ההתרחבות וההשתלטות של המתנחלים, ואלה מקומות שמפריעים למתנחלים, ולכן הם תוקפים אותם. לא תוקפים סתם כל כפר.
אז בוא תסביר לי, מה יקרה, מה הם מצפים? אוקיי, אני עכשיו תוקף את כפר X, תוקף אותו, מה אני רוצה שיקרה?
את יודע, זאת שאלה מאוד מעניינת, כי לא קורה כרגע את מה שהם רוצים שיקרה, אבל אני מניח שבסופו של דבר הם רוצים שאנשים האלה יתייאשו ויעזבו.
או שהם חלילה יפצע מתנחל, ואז יגידו, מה התגובה הציונית העולמת לפציעת מתנחל?
כן, להקים יישוב או משהו.
בבקשה.
כן, לא ברור. כל המטרה כאן היא התרחבות של ההתיישבות והשתלטות על האזורים האלה, אבל זה שממשלת ישראל מעלימה עין ומאפשרת בקריצה את המעשים האלה, זה חמור ביותר. אולי טוב במרכאות שזה הגיע לידי פגיעה בצהל, כי עכשיו פתאום מתעוררים. ועכשיו פתאום מדברים על זה שיכניסו כוחות שיטור, וזה בשאיפה יעצור גם את הפעילות נגד הפלסטינים. אבל כאן בואו ננסה להבין מה חושב הציבור היהודי-ישראלי בכללותו.
זה מה שרציתי לשאול אותך. כן. איך זה יכול להיות? שעד הרגע שפגעו בחיילים, עכשיו אתה גם יודע למה פגעו בחיילים, פגעו בחיילים כי היו חיילים שלא הסכימו לשתוק.
לא, כאן יש...
זה לא מדויק. אני טועה?
יש בקרב המנחלים, אנחנו יודעים מסקרים שלנו מנחלים, יש קבוצות שונות כמובן, לא כולם אותו הדבר.
לא, אמרתי, המקרה הזה, הספציפי שבו פגעו בחיילים, היה כי קבוצה מסוימת של חיילים ברשות מגד מסוים, לא הסכימו לשתוק לאותה פעילות, ואז קרתה התפוצצות. זה כל מה שאמרתי. השאלה שלי, איך זה יכול להיות...
אני יכול להגיד לך שמילואימניקים, שנוסעים, שמשרתים או ששמים אותם בהתנחלויות היותר קיצוניות, מה שנקרא ההתנחלויות הלא ממלכתיות, זאת אומרת, אלה שלא רואים במדינת ישראל את הסמכות, אלא הסמכות היא דתית, וארץ ישראל חשובה יותר ממדינת ישראל, וכל האידיאולוגיה הזאת. שם הרבה פעמים, איך שמילואימניקים מגיעים, זורקים עליהם אבנים, ותוקפים אותם. אותם אנשים שבאים לשמור על ההתנחלות, בעצם זוכים להתנכלות מצד המנחלים, כי הם רואים בהם שליחים של שלטון שלא מקובל עליהם, אפילו שלטון הימין. אבל בואו נראה מה הציבור הישראלי חושב.
קדימה, יש לך נתונים.
אוקיי. יש לנו בעצם מהשנה האחרונה, עשינו 4 סקרי דעת קהל, על מדגמים גדולים של 1,000, מדגמים מייצגים, 1,000 יהודים ישראלים בכל...
מרשים מאוד.
בכל סקר. ומה שאנחנו מוצאים באופן מאוד עקבי, שבערך 55% מהיהודים בישראל מתנגדים לאלימות של המתנחלים ותומכים באנישה נגד המתנחלים.
מה האחוז שאמרת?
55%. זה לא המון.
זה כלום, גלעד! אם אני עכשיו הייתי מרביץ לשכן שלי, תשאל כמה מתנגדים לזה שנרביץ לשכן שלי, אני מצפה ש100%, אפילו שהשכן שלי, הכלב שלו מעצבן אותי נורא. 100% צריכים להגיד, בועז, אתה לא יכול להרביץ לשכן שלך.
נכון. אז כאן, ככל שאנחנו מעמיקים בשאלה, להבין איזה סוג ענישה, דרך אגב, הסקרים האלה נעשים יחד עם שותפתי, פרופסור סיוון ניר שפלר, חשוב לציין את זה, וכשאנחנו מעמיקים ושואלים, למשל, לגבי הענישה ספציפית, כנסות, מאסרים, דברים מהסוג הזה, אז אנחנו רואים שרוב חברי האופוזיציה הם בעד ענישה, אבל יש 40% ממצביעי, לא חברי, מצביעי הקואליציה, 40% ממצביעי הקואליציה מתנגדים. זאת אומרת, הם מתנגדים, ולכן
40% ממצביעי הקואליציה מתנגדים לאלימות.
לענישה.
מתנגדים לענישה.
מתנגדים לענישה, כן. כאן יש קצת יותר משליש שחשים ש...
זה לא רוח גבית, גלעד, זה סופת, זה סופת הוריקן גבית.
כן. נכון, נכון, אין מה לומר. תראה, יש כאן חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה. חצי כוס המלאה שעדיין רוב הציבור הישראלי רואה בצורה שלילית את הפעילות הזאת ורוצה להניש אותם. אבל יש...
מה טעות התקן שלך, גילת? 55% ו-5% טעות תקן זה...
לא, יש פחות, זה 3%, אבל לא חשוב. אבל זה ש-40% מתלבטים, הם לא בכך, הם מתלבטים או לא רוצים להניש, זאת אומרת שהם רואים בצורה אחרת את הדברים האלה. כאן גם צריך להתייחס לדברים, וזה מאוד מתאים לדברים שסמוטריץ' אמר. הוא אמר, לא ייתכן שיהודים יפגעו בחיילי צהל, או שחיילי צהל יפגעו ביהודים. הוא דיבר על זה שחיילי צהל יפגעו ביהודים, ואז אנשים אמרו, מה, יש כאילו דין שונה לטרור יהודי ולערבי?
בוודאי שיש דין שונה.
כן, שליש מהציבור כן חש, הוא קצת יותר משליש, שהמשטרה וכוחות הביטחון לא עושים מספיק בשביל להניש את המתפרעים, אז יש את הגרעין הקשה הזה, שהוא לא קטן, שחושב שצריך לעשות יותר, אבל כמו שאתה אומר, זה חצי הכוס המלאה שהיא לא חצי, כן, זה קצת יותר משליש,
שליש הכוס המלאה.
אבל בוא אני אגיד לך, אני אדכה אותך עוד יותר, הממצא אולי הכי קשה זה שמעל לשליש, 36% מהציבור, ושוב אנחנו מדברים על שנה של סקרים, על 4 סקרים לאור זמן, זה לא איזה חד פעמי, סבורים שהמאבק האלים של המנחלים עשוי להיות מוצדק במציאות הנוכחית. זאת אומרת שיש יותר משליש מהציבור היהודי בישראל שחושב שפעילות של מיליציה לא רשמית שפוגעת באזרחים פלסטינים עשויה להיות מוצדקת.
חברים,
וזה, בועז רוצה לסיים את השידור.
וכמו שאמרנו, מי ששותק לטרור ומעביר לו כסף וחושב שזה בסדר כל עוד זה לאחרים ולא יגיע אלינו, זה מתפוצץ לו בפרצוף.
תרתי משמע.
וראינו את זה שוב ושוב. אז אנחנו היינו חמוצים, אנחנו נורא מתרגשים להיות כאן בלייב, נהיה כאן גם בשבוע הבא, 106.2 FM, 106.2 FM.co.il. תהיו חזקים, תמשיכו להפגין, אל תעצרו.